לקראת יום העצמאות יערך ביום שלישי בשבוע הבא, 13 באפריל, כנס שגרירי ישראל מעבירים את האור לעולם. פרטים נוספים על הכנס יימסרו בסוף השיעור, וכהכנה לאירוע אנחנו נקרא עכשיו מאמר מיוחד בנושא מספר כתבי בעל הסולם בעמוד 505. מאמר נקרא ירושת הארץ. ניתן לשאול שאלות באתר kab.co.il, אתר קבלה לעם. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור בשידור חי. מאמר ירושת הארץ מספר כתבי בעל הסולם בעמוד 505.
זאת אומרת, לקחת בחשבון שזה מכתבי בעל הסולם, זה לא מאמר שהוא סיים וערך, אלא זה רישום שאולי פעם רצה לעשות מזה מאמר, אבל בכל זאת מה שכתוב כאן זה אמת, רק לא מסודר יכול להיות ככה לקריאה רצופה. כן.
ישראל לא ישובו לארצם עד שיהיו כולם באגודה אחת.
אנחנו צריכים לקבל את זה גם כלפי עם ישראל, זאת אומרת אותה קבוצה שיסד אברהם פעם מהבבלים, שרצה לתקן את כל העולם, אבל לא עלה בידו אלא רק כמה אלפים הצטרפו עליו, ואותם הוא לקח להצידה בצורה ככה, כמו שאנחנו לומדים בגיאוגרפיה, שהלכו לארץ כנען ואחר כך עוד טיילו פה ושם עד שקבעו לעצמם מקום ועברו כל מיני מצבים ושינויים, שעל זה מספרים לנו בצורה חיצונית בתורה. וגם אנחנו צריכים להבין שכל מה שקורה זה, ותורה מספרת לנו, זה לא בדיוק קורה בחיצוניות, אלא על בטוח שתורה מספרת לנו על המצבים הפנימיים שאדם עובר. ולכן אברהם שבאנו לקח את חלק מהרצונות שלנו, מביא אותם לתיקון החלקי, ואחר כך לשבירה, ואחר כך הרצונות האלה התערבבו עם כל היתר רצונות שלא עברו עלייה ושבירה, ואחרי ערבוביה כבר כולם מוכנים לתיקון, כי בכל אחד ישנם חלקים של כולם. אבל בכל זאת אותם החלקים שהיו בעלייה ובשבירה הם רואים יותר מהר לבוא לתיקון, ולכן אנחנו פשוט מהלימוד שלנו, מבירור הכלים, כך לומדים, שקודם צריכים לברר את הכלים ששייכים לישראל, כי שם יש ממש הרשימות מהשבירה, מהעלייה שהיה פעם ומשבירה יותר בולטת, ואחר כך כנראה שבצורה טבעית יתפעלו וירצו יתר הכלים שקיבלו את ניצוצות השבירה מההתכללות ולא בצורה ישירה מהשבירה. אבל איך שלא יהיה, ודאי שחומת הקבלה היא מתפזרת בין כולם, וכמו שאומר בעל הסולם, שהפצת חומת הקבלה בכל העולם זה שופרו של משיח, שאנחנו צריכים לפזר אותה ולפרסם אותה לכולם, ומי שיבוא יבוא. אבל כל אחד מאיתנו גם כן צריך להבין שאצלו זה כך נקרא, שישראל, זאת אומרת ישראל שבו הנטייה לבורא, לא ישובו לארצם, זאת אומרת לא הגיעו לרצון שנקרא ישר כל, לרצון המתוקן שבו יגלה את הבורא, עד שיהיו כולם כאגודה אחת, עד שיחברו כולם שנקראים ישראל כאיש אחד בלב אחד, בקבוצה אחת, באגודה אחת. אגודה זה ממש אגוד, כן? זה קשור כאחד. אז זה התנאי, ולכן מקובלים גם כן לנו אמרו מה לעשות בקבוצה, איך אנחנו צריכים לממש את זה בחלק הקטן שבנו, בייחוד שלנו, או בחלק הגדול שבין כל הקבוצות שבעולם, או בחלק היותר גדול שזה עם כל העולם. והתנאי הזה הוא תנאי הכרחי שאנחנו צריכים להתחיל לממש אותו מדרגה הגשמית. כן.
לא מובן, כי אני רואה שאנחנו, הוא אומר לא ישובו לישראל לארצם עד שיהיו כולם באגודה אחת.
ארצם הכוונה רצון ארץ ישראל, רצון כל. רצון שבאדם שיהיה מכוון לבורא על מנת להשפיע. מה לא מובן? כן.
איפה ההעתקה של זה ב...
לגשמיות? כן. אומר בעל הסולם שאנחנו קיבלנו ארץ ישראל כהזדמנות, כהלוואה, כהזדמנות לגאולה. ואם אנחנו לא משתמשים בנכון בזה שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, אז יקחו אותנו, אז יקחו אותה מאיתנו וזהו. ושוב אנחנו נצא לגלות. כי אנחנו לא יכולים להיות ללא התאמה לכוח הרוחני. הכל מה שקורה במציאות הוא קורה מלמעלה, מכוח הרוחני. ואז אנחנו קיבלנו את ארץ ישראל ואפשרות להיות כאן כנגד המצב שלנו. אנחנו לא מתאימים לכוחות עליונים שפועלים על הארץ הזאת, על האדמה הזאת. אלה, הבורא נתן לנו את זה כהזדמנות. הוא אומר את זה באיפה?
אמר לסיום הזוהר.
ואמר לסיום הזוהר. לא. לכן התנאי הזה הוא תנאי ממש זמני, ואם נתחיל לממש אותו נכון, זאת אומרת להגיע לתיקון העם בארץ ישראל, אז אנחנו נגיע בצורה נכונה גם כן לתיקון העולם אחר כך. וזה הרצוי, שכל התיקון שלנו הוא צריך להיות רק בשביל לתקן את העולם, וכדי להביא את העולם לדביקות בבורא, סוף מעשה במחשבה תחילה, למצב הסופי אתה צריך לכוון את עצמך. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים להבין שאם לא, אם אנחנו לא מממשים את זה, אז מצבנו כאן הוא גרוע. זאת אומרת, אנחנו, כמו שאומר בעלי הסולם, בדור האחרון, ובעוד מקום באומה, לא זוכר איפה, שאז נצטרך לעזוב את הארץ הזאת ורק המיעוט הקטן יישאר כאן, שיבלע בתוך ים של השכנים שלנו. איפה זה? אז אחד משניים, או שאתה נתנו לך זמן קצוב להתאים את עצמך לחוק הרוחני, לכוח הרוחני. אתה יכול את זה לעשות? בבקשה, הבחירה בידיך. אם אתה לא יכול, אז שוב לוקחים את ה... שוב מפעילים כוחות האלה רוחניים שהם יפעלו, ואז אתה תזרק מכאן על ידי כל מיני הפעולות הגשמיות שהם יפעלו כך. הכל פועל כוח הרוחני, אבל במדרגות רוחניות, כשאנחנו עוברים ממדרגה למדרגה, יש מצב שנותנים לך משהו ממדרגה יותר עליונה, זה נקרא שחזרת לארץ ישראל, למרות שאתה עוד לא מתאים לזה. נותנים לך הזדמנות. זה תמיד ככה. זה פועל החב העליון שמעלה אותך בינתיים אליו באיזשהו מידה, ואז נותנים לך הזדמנות להידבק עליו. תשתדל, כן, לא יוכל להשתדל, לא. כן.
אם נסתכל היום ביחס ללפני 62 שנה של קום המדינה, איפה אנחנו היום? במצב טוב יותר לקראת הדבר הזה, קרוב יותר, או במצב רחוק יותר לקראת האגודה הזו?
נראה לי שיותר קרוב. נראה לי שיותר קרוב. מצבנו, אני חושב שמצבנו השנה הוא השתנה והשתפר בצורה ממש משמעית מאוד לטובה, כי חלק גדול מהעם כבר מרגיש שמשהו צריך להשתנות, שהוא צריך לשנות את עצמו. זה לא לפי הסטטיסטיקות, זה לא חשוב. אנחנו רואים את זה לפי איך שהעם מגיב לחוכמת הקבלה. בכל זאת, האלפים האלפים קשורים לזה, וזה לפי הכמות חלק החשוב והגדול והחזק ביותר, כי הכל זה לפי הפירמידה. גם בעם ישראל הכל זה מתפזר לפי הפירמידה, ואם יש כאן כמה אלפים שכבר נמשכים לזה, זה כבר כוח גדול. ולכן, ומה שלא היה קודם בכלל, לא היה עניין כזה של פירמידה בארץ ישראל, שאנשים לומדים וצופים וקשורים לחוכמת הקבלה, שרק היא יכולה להביא לנו מאור המחזיר למוטב, לתקן אותנו, להביא לנו את כל התיקונים האחרים, תיקון העולם ודבקות בבורא של כל האנושות. אז זה שיש קשר כבר בין עם לזוהר שאנחנו השגנו בשנה השנה, כן, שהתחלנו עם זה ואנחנו ממשיכים עם זה, ועוד ועוד אנחנו נגלה ונגלה את זה, אז בזה אנחנו פשוט אני חושב שמצילים את המצב, מממשים את הבחירה החופשית הזאת, ההזדמנות, מה שהוא אומר, שניתנה לנו. תמשיך בבקשה.
חז"ל: אין ישראל נגאלין עד שיהיו כולם באגודה אחת. ויש להבין מה העניין אחדות ישראל עם הגאולה, ונקדים העניין במה עדה וכו', כי גר יהיה זרעך ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. וקשה, איזו תשובה היא על שאלת אברהם. ויש להבין כל עניין הבריאה הזאת שהאדם סובל בה כל כך, למה לי? וכי לא היה יכול להנות לנבראיו בלי כל זה? אמנם איתה בספרים,
זאת אומרת, למה בורא מביא את הנבראים דרך כל כך הרבה ייסורים ובעיות? מה הוא רוצה מאיתנו? למה הנברא, כדי להגיע לבורא, צריך להתחלק לנשמות, ונשמות צריכות לקבל צורת הגופים, ואחר כך להיות בכל כך המצבים קשים ביניהם, בהתנגשויות, בחיים ומוות, באכזבות ובחושך, במחלות ובאיסורים ומכות. אין? למה הבורא, האור העליון שכולו חסד, כולו אהבה, צריך להעביר את הרצון שהוא בורא ברא בצורה כזאת לתיקון? איפה ישנה כאן הכרחיות שכל מצב ומצב כך צריכים לעשות? רק תאמין, תתארו לעצמכם, נגיד אין לאדם אהבה יותר גדולה חוץ מעצמו, אלא נגיד לילד שלו האהוב. נגיד שאתם אוהבים את הילד שלכם בכל הנשמה, כן? ואתם עכשיו בעצמכם עושים עליו כאלה פעולות כמו שהבורא עושה עלינו. נו, איך אפשר לתאר דבר כזה? שיחיה וימות, שיסבול מחלות ויסורים ומכות, שיהרגו ויאנסו ולא לא יודע מה שיעשו אותו, וככה אלפי פעמים ובאלפי צורות, עם כל חלק וחלק שבו, איך זה בכלל תקן? ייתכן דבר כזה? אין אדם בעולם, כן, שמסוגל להקל דבר כזה. שאלה היא מאוד עמוקה, לא רק רגשית. הצורך בצורה מערכתית, הלוגית, במה מוזמן, מאיפה מוזמן התהליך הזה, שהוא חייב לעבור בצורה כל כך מקיבה על כל הרצון, כי הנברא הזו זה כל הרצון. למה הרצון הזה צריך עד כדי כך לעבור דרך ארוכה וסבל לאין גבול?
אמנם איתה בספרים כי אי אפשר להנשמות לקבל את השכר הטוב שבשבילו ברא העולם והנשמות בלי שיהיה להם כלי מוכנת לקבלה, והכלי ההוא אינה מושגת לאדם זולת על ידי היגיעה והתורך לקיים המצוות מתוך הדוחק והמלחמות שהאדם נלחם עם היצר הרע ועם המניעות וטרדות המרובים אשר הצער והיגיעה הזאת בתורה ומצוות ממציא כלי להנשמה שתהיה מוכנת לקבל כל העונג והטוב שבשבילה ברא לכל הנבראים.
זאת אומרת, הוא לא נותן לו עדיין את תשובה ככה מספקת. הוא אומר שתדע שאתה חייב לעבור כל הפעולות האלו, כל המצבים הללו, כדי להגיע למצב המתוקן. אי אפשר אחרת. שדווקא מכל ההתנגשויות, מכל האכזבות, מכל החוסר הבירור והחושך ומה שאתה מרגיש, דווקא הפעולות האלו של המצבים מנוגדים שפועלים עליך, הכוחות שממש קוראים אותך לשניים כל פעם, דווקא על ידי זה אתה מגיע למצב שאתה מתוך שני המצבים האלה, שני הכוחות האלו, ההתנגשויות הללו, אתה מתחיל להרגיש את עצמך כמשהו הנברא. הוא רוצה להגיד כך, שמה שעובר עליך גם באור וגם בכלי זה לא אתה. ההתנגשות בין אורות וכלים שאתה מרגיש אותם כדבר הנורא, הניגוד, הסבל, החושך, ההתנגשות הזאת היא דווקא מולידה בך את המצב השלישי, המקדם, היוצא מזה, שהמצב השלישי הזה הוא נקרא נברא. כי השתי כוחות שפועלים ומתנגשים בך הם שתי כוחות שבאים מהבורא, כוח הרצון וכוח ההשפעה. כוח הכלי וכוח האור, הם שניים באים מהבורא. אבל שמתנגשים ויוצאים מתוכם ניצוצים מההתנגשות ביניהם, קצר כזה, כן? אז הניצוצים הללו הם בעצם הנברא. ולכן אי אפשר לברוא את הנברא אלא על ידי המצבים קשים כאלו שאנחנו כל הזמן מרגישים. זאת אומרת, מזה נולד משהו חדש.
ובזה מובן מאמר בן הה במשנה אבות שאומר לפום צערה אגרה, שפירושו שהשכר נמדד במידת הצער. שקשה לכאורה מהו עניין הצער של אדם להשכר שלו. ובאמור מובן היטב כי כל עיקר הצער והיגיעה שהוכנה בעולם הוא למציאת הכלי לקבל השכר הטוב על יגיעה בתורה ומצוות. מובן מאליו שכל שצערו בתורה ומצוות גדול, הרי שיש לו כלי יותר גדולה, ממילא מוכן לקבל שכר מרובה יותר.
זאת אומרת, גם כן, הוא לא נותן לנו כאן כל התירוץ, הוא רק אומר שבמידת הסבל אתה רוכש את הכלי, שאחר כך לפי מידת הכלי הזה, הגודל הכלי, אתה מקבל את המילוי. אז מה, כדאי לסבול יותר כדי לקבל מילוי יותר? העבודה היא, אומרים, קצרה, ואחר כך מילוי הוא אינסופי. זה בכל זאת אומר על חוסר שלמות, אם אנחנו ככה חושבים על הפעולות הבורא. אם אני קצת אפילו צריך לסבול ואחר כך לקבל תמורת זה משהו, סימן שהבעל הבית הוא לא שלם. אם בעל הבית שלם, אני חייב להרגיש כל הזמן את עצמי השרוי בטוב, בנצחיות. אז איך יכול להיות שוב גם כאן שני דברים הפוכים, שאין עוד מלבדו והוא שלם והכל, ובכל זאת אני מרגיש רע? אנחנו אחר כך לומדים שמפני שנמצאים מחוץ לו, אבל השאלות יותר חזקות בכל זאת מהתירוצים בינתיים.
ואתה מובן תשובת הקדוש ברוך הוא לשאלת אברהם אבינו במה עדה, כי השאלה של אברהם אבינו הייתה משום שראה ברוח קודשו גודל ההפלגה של שכר הטוב העתיד להגיע לישראל בזכות ירושת הארץ, שהרי כל קיום המצוות תלוי בארץ. ועל כן תמה אברהם אבינו במה עדע כי יירשנה, כלומר במה עדע שבני ישראל יוכלו לזכות לשכר גדול כזה ולהפלגה גדולה כזו, כי מאין יהיו להם כלים גדולים שיהיו ראויים לקבלה נפלאה הזו. ועל זה תרץ לו השם יתברך, גר יהיה זרעך ועבדום ועינו אותם 400 שנה וכולי, שאז יהיו להם יגיעה רבה בתורה ומצוות. ואז הבין שבדרך זה ישיגו בטח כלי קבלה הגדולים, והתשובה מספקת לגמרי.
זאת אומרת שמאיפה האדם יוכל לרכוש כלים, חסרונות, רצונות, חללים כאלה גדולים, שבזה הוא יהיה דומה לבורא, שיוכל להכיל, שיוכל לקלוט כל האור האינסוף הזה שהבורא הכין לו. אז זו הייתה השאלה של אברהם. זאת אומרת, קודם כל, א', האם אפשר לעבור את זה בסבל כל כך גדול, כמו שאנחנו קודם דיברנו על זה, וב', מאיפה בכלל לקבל את הכלים האלו? אז בורא אמר פשוט, מה שיש לך עכשיו זה התחלת הרצון הקטן בלבד. עכשיו אני אעשה לך כאלו תרגילים שאתה תקבל רצונות יותר גדולים. איך? הפשוט מאוד, בידיים של הבורא נמצא האור, האור שמשפיע על הרצון, הוא מגלה בו יותר ויותר ויותר חושך, הוא מרחיב אותו, הוא כאילו מנפח אותו. אז מאותה נקודה השחורה על ידי האור נעשתה בועה גדולה, הכדור הגדול, מנקודת יש מאין. כי תלוי על מה אנחנו מדברים. אם אנחנו מדברים איך הרצון ממלא את האור, אין בעיה, הוא יכול למלות אותו, לסתום אותו תוך שנייה, נגיד כאן, מיד. אם הרצון לא שממלא את האור, אלא אם הרצון מראה לאור כמה שהוא הפוך הרצון מהאור, אז הרצון מתחיל להתנפח בחושך שלו לעומת האור, באותה מידה אינסופית כמו האור. זאת אומרת, תלוי מה אני קולט, מה אני קולט מהאור. ברור? ניב, אני מגיע לבנק, אני רואה כתוב מיכאל לייטמן מיליון דולר. אני מתמלא, כן? בא פקיד לחלון איפה שאני עומד בבנק, אומר, אני מצטער, זה לא אתה, יש לנו עוד מיכאל לייטמן אחד. מה אני מגלה? אני מגלה אותו חלל של מיליון דולר, נכון? זה האור פעל עליי, ומצד אחד כאילו רצה למלות אותי, מצד שני הרחיב לי את הרצון ונשאיר אותי בחיסרון של, של עצמו, כמו שהוא. תלוי איזה פעולה את האור בא אליי. כן? זהו. אז אותו האור שפעל על הנקודת יש מאין, למלות אותה ולגדל אותה אין שום בעיה. להביא אותה להרגשת כמה שהיא מנוגדת לאור, אז הוא מנפח אותה עד הדרגה כמוהו, ומשאיר ריק. אז עכשיו מלכות דיינסוף מבינה שבמידה הזאת אני הפוכה ממנו. לא שחסר לי אור, האור לא חסר לה, לא חסר לה, היא צמצמה אותו. אלא עכשיו היא מבינה לפי ההבדל ביניהם אחרי צמצום א', עד כמה הניגוד ביניהם. זה מה שחשוב, שמגיע עכשיו עליי, אחרי השתלשלות מלמעלה למטה בעולם הזה, שמגיע עכשיו עליי חושך, אני צריך להבין, עכשיו הבורא מראה לי, עד כמה שאני לא נמצא דומה לו. אז אני צריך להגיד תודה רבה. אין דבר יותר טוב. איך הוא אומר שם על מישהו שקיבל מכות? שלמה לא קיבלתי יותר מכות? עכשיו אנחנו דיברנו על היסורים ועל כל הגילוי, הפער ביני לבין האור, כדי שאני אדמה לאור, הוא דבר הכרחי. אחרת אני אף פעם לא אגלה את השוויון שלי, את ההשתוות שלי לאור. לכן לא שהבורא עשה את הפער הזה בינינו, אלא אני רוצה שיתגלה את הפער הזה בינינו. זה נקרא שאני מגלה את השחר, מעורר את השחר, ולא שחר מעורני. כי על ידי הרגשת הפער אני מתקדם. כן.
מאדמונטון, קנדה, שואלים בעצם, אם ככה, מה עלינו לעשות בזמן הצרות, בזמן הגילוי הזה?
בגודל ובאופי של הצרות, להשתדל להבין שאנחנו בזה מגלים את הכלי שעכשיו, אם אנחנו מתקנים אותו, אנחנו מגיעים לדבקות בבורא. אם לא התגלו צרות, אנחנו לא יכולים להתקדם, לא יהיה לנו הופעת הפער בינינו.
זאת אומרת, יאן מקובק שואל, האם אי אפשר לגדל את הרצון בלי סבל?
אז אברהם שאל, ומה בורא אמר לו? אל תדאג, אתה תהיה בגלות, אתה תסבול. כן? ויענו אותם, ואז יצאו ברכוש גדול. מהו רכוש גדול אחרי הסבל מצרים? שאני יודע שאני הפוך בזה מהבורא, לא שרע לי בתוך הרצון, אלא אני עולה מעל הרע לי, מעל הרגשה לא נעימה, ואני אומר, הרגשה הזאת תישאר, אני לא רוצה לברוח ממנה, אני לא רוצה שעכשיו אתה תסתום לי אותה עם איזשהו שקר, כן? אני רוצה שהיא תישאר עד שאני לא מתקן אותה. מה זה מתקן אותה? עד שאני מעלה בונה מסך ואור חוזר והופך להיות דומה לך. אני צריך את הרגשה הרעה הזאת, ואז הרגשה הרעה הזאת הופך להיות לאור, כי על ידה אני מגיע לגילוי. אז הרי זה כמו במחלה, אני צריך להרגיש את המחלה, אחרת אני לא אתקן את עצמי. אני אף פעם לא עברי.
מישראל שואלים, למה רכישת הכלים והרצון הגדול הזה צריכה לעבור דרך חלוקת הנבראים לחלקים רבים וכל הגלגולים האלה?
כי הם לא מסוגלים, נברא אחד לא יכול לסבול את זה. אז חילק את זה לזמנים ולחלקים. מיליונים או מיליארדים הולכים בשורה מדור לדור מדור לדור, וכך מתקנים. זה ברור.
כן. עוד שאלה מקנדה, מקוויבק שואלים, אז האם אנחנו כשנשיג את התיקון הסופי מצדיקים את כל המצבים האלה, הכאב והסבל שהבורא שלח לנו?
לא רק אז, כבר לפני זה, כבר בתשובה מהירה, אנחנו כבר נמצאים בדרגת צדיק אינו גמור, שכבר מתחילים להצדיק את זה. מיד אחר המחסום מתחילים להבין את הסיבות ותוצאות ולהצדיק את הבורא במידה שבעצמנו מתקדמים. צדיק אינו גמור זה נקרא בתשובה מהירה, ובתשובה מאהבה צדיק גמור. עד שמצדיק, למה מצדיק? כי מחבר לעצמו כל הכלים וראה שבכל הכלים שמתקן האור מתייחס, הבורא מתייחס לכל הכלים האלה בצורה השלמה, שאף פעם לא עשה להם שום דבר רע, אלא הכלי בעצמו הוא הרגיש את הרע כדי לתקן את עצמו להזדהות, לדבקות עם הבורא. האור העליון הוא לא פועל כלפי הכלי, אלא נמצא במנוחה מוחלטת. זה אנחנו מדברים שהוא פועל, הכל פועל האור, הכל פועל הבורא. איך יכול להיות שהוא פועל אם אני הוויה לא שיניתי? כל הפעולות הוא מזמין מצד הכלי. מי עשה צמצום א'? כלי. המצב הזה כתוב חמור בחמורות ועוד ועוד, כלי. אז מה אתה רוצה? שאחר כך כל הצרות מאיפה באות? מתוך הכלי. למה עשה זאת? כי הוא רוצה להכיר בכמה שהוא הפוך מהבורא. בשביל מה? כי בלי זה לא יגיע להשתוות הצורה. אז מצד האור יש רק טוב ומטיב, אבל מצד הכלי כתגובה שרוצה להיות גם כן באותה הצורה, אז הכלי מזמין, הנברא מזמין בעצם עליו כל המצבים המנוגדים האלו, ההפוכים. כן.
אינטור ב' פסקה שנייה. היוצא מדברנו שצריכים הכנה רבה לירושת הארץ, משום שכל סגולת התורה והמצוות תלויים בה, שעל ידיה זוכים לכל השפע והטוב שחשב השם יתברך על כל נשמות ישראל בטרם שבראם, אשר מטעם זה נתפלא אברהם אבינו, כי לא הבין מאין ניקחו כלי קבלה כל כך גדולים לזכות לקדושת הארץ, עד שהשם יתברך אמר לו שהיגיעה בתורה ובמצוות בגלות מצרים יכין אותם בכלים הגדולים הללו ויהיו ראויים להארץ הקדושה כמבואר.
זאת אומרת שאדם שרוצה להתקדם למטרה, מתוך זה שמתעוררת בו נקודה שבלב, זה עדיין נקודת אברהם הקטנה, התחלת הדרך. אחרי זה הוא צריך להיכנס לדרך ארוכה, חשוכה, לא נעימה, שנקראת לרחוש רצון לקבל, לגלות אותו כחושך, כחוסר הסכמה, וזו הכל, זו דרך המצרים, צריך לעבור, ואז אחרי זה יהיה ראוי לגאולה, כי הוא יגלה את החושך וניגודיות שלו לבורא בצורה כזאת שלא יוכל לסבול יותר וירצה לברוח, ויגלה בתוכו פרו שיקבע שכל הרצון לקבל שלו זה הפרו, שהוא שונא אותו, שהוא אמנם שגידל אותו אבל באמת הוא שונא אותו, ושיש שם כלפי המשה ויש לו בורא, הוא מגילה אותו, ויש לו עוד כמה עוזרים, ויש לו כל הרצונות כאלו שיכולים להתחבר אליו כדי לעלות להשפעה, ויש כאלה רצונות שלא מסוגלים להיות בהשפעה, ואז הוא צריך לחתוך אותם ולזרוק אותם ולא לעבוד איתם, להשאיר אותם במצרים מה שנקרא. הוא מתחיל לגלות בתוכו כל הסיטואציה הזאת, מה שהוא שומע מהסיפור יציאת מצרים, ולאתר כל ההבחנות האלה בפנים בתוכו, עד שמצליח להתנתק מהרצונות האגואיסטיים עם חלק מהרצונות שלו שנקרא משה ועם ישראל לעומת המצרים ופרו וכו', ולברוח, לעלות, להתנתק, ובלי כל התהליך הזה שנקרא מצרים לא יכול להגיע לזה. זה ברור שחייב לספוג מכות, זאת אומרת לראות עד כמה שהוא מנוגד לאור ברצונות אלו ואלו ואלו ואלו, ועד כמה שהוא כן אולי מסוגל להיות דומה לאור ברצונות אלו ואלו ואלו, ואז הוא עושה ככה הבדל בירור בין הכלים האלו לכלים האלו. כן. רק.
חלק אני יותר מבין, חלק אני יותר מרגיש, אבל עדיין זה נשמע לי הכל כמו תירוצים, לא כמו הסבר. זאת אומרת, זה משהו שלא הצליח, ואז מנסים למצוא איזה תירוץ. זה בגלל זה, זה בגלל זה.
כן ולא. אם אתה תשאל אותי, זה נכון. אתה צודק. עד שאדם לא מגיע פעם ראשונה לפתרון הראשון, שהייתי בחושך, לא ידעתי מה לעשות, רציתי לברוח מזה, להתעלות מעל זה, להגיע לקבלה, להגיע להשפעה, להגיע לכאן ולכאן, עד שהוא לא עובר מחסום ושם נכנס לפגישה ראשונה עם האור, אין לו דוגמה שאיך הכל נסגר, איך המעגל נסגר, אין לו. אלא אחרי זה רק כן יש לו דוגמה כבר ביד שמשהו כזה קרה לי, ואז הוא לא מאמין למישהו שאומר לו שזה קורה לו ככה וחכמים שכתבו כך, אז הוא מרגיש מתוך המציאות שלו. לכן אין לנו שום הוכחות לאדם שעוד לא גילה את הכלי הנכון ונכנס במגע עם האור, שכל הדברים האלו הם אמיתיים, קיימים, שבכלל נמצאים, שאנחנו לא מדברים על איזה דמיונות. מאיפה אני יודע על מה מדובר? כאן המקובלים אולי לא יודע מה הם כתבו, נו, נדמה להם. לך תדע. אז חכמים גדולים בסדר, כל העולם חושב, זה הכל לא הוכחות, אין לי כלום, אין לי כלום. נו, אני מגיע מדף לבן למישהו, ספר לי משהו, הוא מתחיל לספר, תראה לי שזה ככה, לא יכול להראות לי שום דבר. בנה פילוסופיה יפה, ומה מזה? הוא בנה את הדברים האלה בצורה כל כך חכמה שהוא ממש מראה לי בכל החיים שלי הוכחות לזה ולזה. אז הוא חכם, ידע לסבב את הדברים. גם אני לא כל כך חכם, אני דווקא לעומתו טיפש קצת, והוא משכנע אותי. אני חלש, אני טיפש, אני זה. גם כן כדאי לי להסכים, כי אני, אז לפחות יש לי משהו בחיים, מתוך חולשה אני מסכים עםו. אנחנו נמצאים במצב שאין הוכחות, אין כלום. אתה רוצה, תקבל את זה, לא רוצה, לא. איפה מקובלים מראים לך שזה אמת? אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. איפה עיניי רואות? השאלה שלך היא נכונה, אבל אין עליה תשובה. והם אומרים על זה בפה גלוי. אתה לא יכול לקבל, אם אתה איש אמיתי, חוקר אמיתי, אין לך שום, 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 בכלל, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים מה שנמצא למעלה מהטבע. אנחנו מדברים מה שנמצא אחרי המוות. שבתוך החיים האלו אתה מגלה רמת הקיום, זאת שאחרי המוות. מספרים לך מה שאתה רוצה. כמה יש דוגמאות וכמה יש דתות ואמונות ומה לא מספרים על מה שקורה למעלה מהרצון. זה נקרא עולם הבא. ועד שאתה לא מגיע, מקובלים אומרים לך את זה, ומיד אומרים לך, אין לך שום סיכוי להיוודע, כן? איך להגיד? להתוודע שזה נכון. אלא במה אתה כן יכול לקבל הוכחה? רק בתוך הכלים שלך, רק מתוך הראייה. זאת אומרת שאור חוכמה יתפשט בתוך הכלים לקבלה, זאת ההוכחה. אחרת פחות מזה זה כלום. אז מאיפה אתה יכול להמשיך? בסופו של דבר מאין ברירה. בסופו של דבר מאין ברירה. או מזה שאתה מתחיל להשתכנע, על ידי מה? סתם מספרים לך, כתבו דברים יפים, חכמים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו שנכון, אני נמצא כאן בלימוד הזה, מפני שאני בינתיים אין לי שום אמונה, אני לא מאמין כאן לאף אחד. אני בינתיים מאמין במה, באמצעי להזמין המאור המחזיר למוטב. אז זה מוצדק שאני נמצא בחוכמת הקבלה. אז זה מוצדק. כי אני לא מאמין סתם לאיזשהו חוכמות. אני הגעתי לזה מפני שכאן מדברים על האמצעי שאני כאן ועכשיו משנה את עצמי, מטפל את עצמי, פותח לעצמי את האור. על ידי המאור המחזיר למוטף, על ידי סגולה. מה זה, איך זה פועל, לא יודע. על סגולה. אבל יש אמצעי להגיע לאותו המימד שאני לא יכול לנגוע, ולהכניס את עצמי בקשר עמו, ולהזמין משם השפעה עליי. בגלל זה אני נמצא כאן. זה נקרא בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. כי מאור שבא מחזירו למוטב. אני נכנס רק בשביל משפט הזה, בשביל לממש אותו. אני נמצא בחומת הקבלה. אחרת בשביל מה לי? מה, פילוסופיה יפה נתנו לי? מספרים לי כל מיני דברים, חסר בעולם חכמות? רק בשביל זה. שאני יכול לשנות את עצמי ולהרגיש בכלים המשופרים את החיים האחרים. מימד חדש. תמשיך בבקשה. אין לנו זמן, חבר'ה, אנחנו צריכים לסיים מאמר. כן.
וקשה על זה, התנ"ך העוסקים בתורה, אבל העוסקים במילי דעלמא, בהבלי העולם, שאינם מוכנים כלל לעסוק בתורה, במה יזכו המה לכלים הללו? אמנם התירוץ הוא כי על כן אמרו במדרש הנ"ל שאין ישראל נגאלים עד שיהיו כולם באגודה אחת. כי הכלל ישראל הם הגוף אחד ממש, שכל איבר ואיבר יש לו תפקיד המיוחד לאותו האיבר. למשל, הראש מחשב שכל ודעת, והידיים עובדות ומספיקות מזונות להראש. והראש פטור מלעבוד בעצמו, ואין לו צורך לזה, כי הידיים מספיקים לו. והידיים אין להם צורך לחשוב שכל איך לעבוד, כי הראש מספיק בעדו לגמרי. אם ישראל יעשו לאגודה אחת, כמו גוף אחד, אשר בעלי עבודה, שהם הידיים של הגוף, יספיקו להראש, אז היגיעה והצער של בעלי תורה ועבודה ישלימו בעד העובדים. ומובן היטב המדרש, אין ישראל נגאלין עד שיהיו כולם באגודה אחת, ובא לציון גואל.
זאת אומרת, אנחנו כן מסוגלים להגיע לגאולה השלמה, אם אנחנו נקרב את כולם, נכניס את כולם עבודת התיקון, כל אחד לפי כמה שמסוגל, עד כמה שליבו חפץ, עד כמה שמסוגל לתת, איזה הגיעה אפילו הקטנה ביותר שלא מסוגל יותר. לפי שורש הנשמה כנראה שלא, זה צריך להיות ולא יותר, אין כאן כפייה. אז הכל תלוי בהפצת חוכמת הקבלה בכולם, בהמון הגדול, בכל האנושות, והכל תלוי עד כמה שאחר כך הם יגיבו והתחברו אפילו במידה הקטנה ביותר, אבל כל אחד לפי יכולתו. ואז כולם מגיעים לתיקון השלם. ושוב, לא יכול להיות באף אחד תיקון השלם הזה אם כולם לא מגיעים לאותו התיקון. זה כמו בצורה גולוגרפית. גלובלי זה נקרא שכל אחד הוא עתקה מכולם. ולא יכול להיות באחד משהו מושלם אם החלקים שלו, שזה האחרים, כל המציאות מחוץ לו, לא שלמים. כן.
ודים מנצרת עילית שואל, יש אנשים שאומרים, מה רע לי עכשיו, יש לי עבודה, משפחה, הכל טוב, בשביל מה אני צריך קבלה? איך אנשים כאלה יכולים להגיע לחוכמת הקבלה אם הם עוד לא מרגישים סבל או לא הגיע זמנם? מה?
אז עוד לא הגיע זמנם. אנחנו מפיצים חוכמת הקבלה לכולם. מי שמרגיש שהוא צריך את זה, צריך, ומי שלא, לא. עכשיו, הסבל, אני לא יודע במה יכול להיות סבל. דיברנו על זה, כמו שבמצרים יש הכל חוץ מדבר אחד. אנחנו אומרים שאדם מגלה את האלוקות בתנאי שחסר לו רק האלוקות. גלות וגאולה, יש הבדל באות א', אלופו של עולם, שרק הבורא, שהוא נקרא אלופו של עולם, חסר לאדם. כל היתר לא נחשב בכלל. יכול להיות שכמעט אין לו מה לאכול, ויכול להיות שיש לו אין סוף אפשרויות בעולם הזה. זה בכלל לא שייך לחיסרון לגלות את הבורא. חיסרון לגלות את הבורא הוא מעל הגשמיות. יש לי גשמיות או אין לי גשמיות? זה בכלל לא שייך. אני אגיד לך על החיים שלי, אני ממש לא הרגשתי אף פעם בחיים שלי שאני נמצא בחוסר. וזה באמת היה כך לפי העמידות הכלליות של הבני אדם. גם במשפחה שנולדתי, גם שגדלתי, גם שעבדתי, גם הכל. לא. היו ככה יותר מצומצמים ככה כמה שנים, אבל בעצם תמיד זה היה ככה בשפע. זאת אומרת, מה זה בשפע? מה שיש, מה שאני צריך יש. לא. אבל החיסרון היה אוכל אותי ככה כאילו שאין לי כלום, אין לי חיים. זה כתוב שטוב למותי מחיי. זה העניין של במצרים היו חיים בפתום ורמסס ובערים יפות וסירי בשר שלמים, אבל לא היה במה לחיות את נפשם. וינחו בני ישראל מעבודה. מה זאת אומרת? שעבודה קשה שלא יכולים להגיע לאלוקות. לכן כלי לגאולה זה חיסרון רק לגלות את הבורא. מה זה לבורא? חיסרון לגלות תכונת ההשפעה שבי תשלוט. אתה שומע? זה שיחסר לי, שאני אהיה משפיע לכולם, זה נקרא הכנה לגאולה. ושאני אוכל להשפיע לכולם ולא לחשוב על עצמי, זאת הגאולה. אולי לא כדאי להגיד ככה, אז נסיים, אחרת יהיה יותר גרוע. זה ליום העצמאות, ככה אנחנו צריכים להגיד לכולם שמתקרב, שאם אנחנו רוצים להיות עצמאים, העצמאות זה מהאגו שלנו, והחופש להיות עם חופשי בארצנו, זאת אומרת ברצון שלנו האגואיסטי, שאנחנו נשלוט עם תכונת ההשפעה, אז זה נקרא להיות חופשי. נו.
הרצאה של הרב לייטמן בבית קבלה לעם נערכת היום ובכל יום שלישי בשעה 19:00 ברחוב ז'בוטינסקי 112 פתח תקווה. הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. הרצאה מתורגמת בשידור חי לשפות אנגלית, רוסית, צרפתית, איטלקית, ספרדית, גרמנית וטורקית, ומשודרת באתר קבלה לעם. כנס שגרירי ישראל מעבירים את האור לעולם, משדר מיוחד של חוויה ושמה קבלה לקראת יום העצמאות. מתכנסים יחד ביום שלישי בשבוע הבא, 13 באפריל, בשעה 19:00 בבתי קבלה לעם הקרובים למקום מגוריכם. ועכשיו נעבור לקליפ קצר על הכנס.
כפר הנשיא, חיפה, חדרה, ירושלים, פתח תקווה, אשדוד, אשקלון, באר שבע ואילת. בכנס שגרירי ישראל מעבירים את האור לעולם. משדר מיוחד של חוויה ושמה קבלה לקראת יום העצמאות עם מיטב המרצים של מכללת קבלה לעם, שירים והרצאה מיוחדת של הרב דוקטור מיכאל לייטמן בשידור חי. מתכנסים יחד ביום שלישי הקרוב ה-13 באפריל בשעה 7 בערב בבתי קבלה לעם הקרובים למקום מגוריכם. לפרטים והרשמה חייגו 1-700-509-209 או ייכנסו לאתר kab.co.il. הכניסה חופשית.
כנס זוהר העולמי 2010 יוצא לדרך, והפעם בניו יורק. שלושה ימים של שיעורי זוהר מיוחדים, הרב לייטמן, ישיבות חברים מרגשות, ערבי תרבות מלהיבים ועוד. אנו מזמינים את כל התלמידים שלנו מרחבי העולם ומישראל לחוויה בלתי נשכחת של חיבור עם חברים מכל הכלי העולמי בבית מלון כפרי בחיק הטבע. 7-9 למאי, ההרשמה בעיצומה באתר www.kabbalah.info. אנא הבטיחו את מקומכם מראש. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
מסתכלים על הגופים במקום בנשמות, כולם רוצים רק לעצמם, רוצים בלי שאלות. והשנאה שמתגברת, הקנאה והדמעות, רוצים לצאת מהקופסה להתעורר, כי ככה אי אפשר לחיות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. והתסכול רק מתגבר, לא מוצאים את האיזון, ובתוכנו המשבר. מסביבנו אסונות, תאונות ומלחמות, וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד.